עכשיו, המדף של זוהר.
היום שהביטוי בגידת האינטלקטואלים הפוך במשמעותו מהשימוש היומיומי שלנו. עכשיו אנחנו נשבור עוד מוסכמה שכזו. מרי פופינס, האומנת שדמותה המתוקה והמופלאה התקבעה בתודעתנו בעקבות הסרט, בעצם היא לא כזאת מותק. היא רחוקה מאוד מדמותה בספר שהסרט מבוסס עליו.
וגם בה, נראה לי, היו גרסאות פה גם מקוצרות כאלה ש...
של הספר?
שעשו אותה המתוקה, כן.
אנחנו שווים לספר הזה בכל מקרה, בפינתה של פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שבה אנחנו מרכיבים בעצם את מדף ספרי הילדים המומלצים שלנו ושלכם. שלום פרופסור זוהר שביט.
בוקר טוב, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אגב, אתם היום גם העליתם עוד מיתוס, וזה המיתוס של הזום, שיכול כביכול להחליף את ההוראה באוניברסיטה.
לא יכול.
אין לו שום קשר להוראה אקדמית. הוא פשוט צוק העתים, פתרון זמני ורע.
יש לקוות. כן.
יש לקוות שזה זמני בלבד.
כן, מאוד יש לקוות. אני חושבת שזה ממש אסון, מה גם שלא מדובר בהוראה מקוונת. האוניברסיטה היחידה שיש לה הוראה מקוונת באמת לאוניברסיטה הפתוחה, וכולנו, כל השאר, צריכים להתמודד עם דרכים, לנהל איזשהו שיח אקדמי באמצעות הזום, וזה מאוד קשה, וצריך לקוות שזה יעבור מן העולם כמה שיותר מהר, כמו הקורונה.
אמן.
אבל נחזור למרי פופינס.
מרי פופינס.
אז בדיוק כמו שאמרתם בפתיח, אנחנו צריכים לשכוח מכל מה שאנחנו יודעים על מרי פופינס המתקתקה ואוהבת אדם וילדים והיפהפייה, שהיא גם זמרת גדולה, אף לא אחת מהדברים האלה, ולמרות זאת, מדובר באחד מספרי הילדים הנפלאים ביותר. עכשיו, מה שמעניין, שלמרות שזה נחשב כספר ילדים, באמת, אחד הכי טובים שנכתבו אי פעם, פמלה טרברס עצמה התנגדה לכך שיתארו אותה כסופרת ילדים, ובשנת 1975 היא פרסמה מאמר שנקרא על כתיבה לא לילדים. ושם היא אמרה, אין להם לשפריי דבר עם התווית האחרת, הידועה בכינוי ספרות ילדים, האומרת כי זהו דבר מה שונה מהספרות בכללה, משהו המרחיק את הילד ואת המחבר מהזרם העיקרי של הכתיבה.
אז אולי לפני שנדבר על מרי פופינס עצמה, נדבר קצת על פמלה טרברס. מי הייתה? מאיפה היא באה?
שאלה מאוד טובה. קודם כל היא נולדה באוסטרליה, למרות שאנחנו מאוד רגילים לזהות אותה עם בריטניה.
נכון.
בעצם השם טרברס היה שמו הפרטי של אביה, והיא המצאה אותו. החיים שלה היו מאוד מאוד מסובכים. אבל בכל מקרה היא פרסמה ב-1934 את מרי פופינס, והרבה מאוד זמן היא שרבה להפצרות של וולט דיסני של להפוך את הספר לסרט, רק שלא הייתה לה ברירה, כמצב הכלכלי של ההורה, היא נענתה לו והיא חתמה על חוזה לאיבוד קולנועי של הספר, והסרט יצא לאקרנים בשנת 1964, זכה להצלחה מסחררת, הפך אותה למאוד מפורסמת ולמאוד עשירה, אבל ללא פחות פרסום דחה גם הסכסוך שלה עם דיסני.
נכון, שאפילו נסו על זה סרט לפני כמה שנים.
כן, בדיוק כך. שייבינג להציל את מר בנקס.
כן.
היא טענה שהוא לא הבין את הדמויות והרס אותן, והוא מצידו לא נשאר לחיה, וטען שהיא שחצנית, שתלתנית וחסרת כל הומור, מה שהפך את העבודה איתה למאוד קשה. גם החיים שלה היו מלאי שודות. היא לא נשאה, והיא גם לא יצאה אבל מהארון, למרות שהיא חלקה חיים משותפים למעלה מעשור עם בת זוגתה. אבל בגיל 40 היא ימצאה ילד, את קמילוס טרברס הון. וסיפור האימות הוא סיפור קשה, כי לקמילוס היה אח תאום בשם אנטוני, אבל טרברס, שהתייעצה עם אסטרולוגית, זאת אומרת, ממש מקור חשוב, בחרה רק באחד מהתאומים, והבן שלה לא היה מודע להוריו האמיתיים או לקיומם של אחים... והחיות... הוא לא ידע
שיש לו אח
תאום? עד שהאח התאום דפק יום אחד על הדלת, ופמלה טרברס גרשה אותו, אבל קמילוס, שבכל זאת כבר לא היה ילד, הוא הלך לחפש את אביו, והדבר הנורא הוא, כשהיא נפטרה בשיבה טובה, בגיל 96, אחד הנכדים שלה אמר עליה, היא מתה בלי לאהוב אף אחד, ואף אחד לא אהב אותה.
וואו.
פשוט נורא.
משפט היום.
מדהים לגלות כל פעם מחדש, ואנחנו נראה את זה שוב ושוב בספרים שאנחנו נדון בהם, איך מצד אחד גדולי הסופרים לילדים כל כך מבינים את הילדים. למשל, בספר, בספר שלפנינו, במרי פופינס, הפרק על יום שלישי הרע, שבו היא מתארת את היצר של הילד להיות רע כמה שאפשר, ואיך מוקיעים ממנו את הרצון הזה להיות רע. הוא עושה הכל כדי להרגיז את כולם, והיא כל כך מבינה לליבו, מתארת את זה כל כך באופן מדויק. הוא הפרק על התאומים ג'ון וברברה, שמתאר איך הם מאבדים ברגע או בדקה את התכונות המיוחדות של התינוקות, ואיך הסביבה, אף אחד בסביבה לא מבין אותם, בעיקר אמא שלהם לא מבינה אותם, רק מרי פופינס מבינה אותם. אז הסופרים הגדולים האלה לילדים אוהבים את הילדות, אבל בחיים האמיתיים הם הרבה הרבה פחות אוהבים את הילדים.
גם זה שאתה סופר ילדים טוב לא אומר שאתה הורה טוב.
הייתי אומרת...
אולי ההפך.
כמעט ההפך.
אז אולי נדבר על מרי פופינס האמיתית, לא זאת שאנחנו מכירים מהסרט.
על הספר האמיתי, כן.
בדיוק.
אז קודם כל יש לנו הזדמנות תודעת לתרגומה של גילי שמו, גילי ברילל שמו.
כן.
תרגום שיצא לפני שנתיים, שקוראים אותו, אז באמת כמו שאתם אמרתם, בכלל לא דומה לספר המתקתק של וולט דיסני. קודם כל מפני שיש בו שני פרקים שלא היו קיימים כך בתרגום הקודם. הפרק האחד, יום שלישי הרע, שונה על ידי טרוורס עצמה, בגלל שהיו תלונות רבות על הצגה סטריאוטיפית וגזנית של עמים שונים. ובהמשך אנחנו נדרש לשאלה הזאת של הגזנות בספרי הילדים, ואיך הדרך הנכונה לדעתי לטפל בה. אז בתרגום החדש פשוט הפכו את בני האדם לבעלי חיים. אבל המפגש העוד יותר מפתיע הוא עם הפרק שבכלל לא נכלל בתרגום הקודם, והוא נקרא גברת קורי. וזה פרק ממש פסיכודלי ואפל, שהוא שמעת מהתרגום הקודם כנראה במחשבה שהוא איננו מתאים לילדים. ובו מתואר כיצד מרי פופינס והילדים הולכים לקנות עוגיות ג'ינג'ר מאישה שכנה ומשטורית, קטנטנה. האישה הזאת חיה מאז קדמת דנה, מאז בריאת העולם. והיא קטנה, 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 ואצבעות הידיים שלה שנשברות הופכות לסוכריות שעורה, שהיא נותנת לתינוקות, אבל הן צומחות מיד מחדש. והיא חיה עם שתי בנותיה הנפילות, הענקיות, שמפחדות ממנה פחד מוות, ומצטות לה באופן עיוור. ובאותו פרק יש צדה נהדרת, שגברת קורי ומרי פופינס מציירות את הצובעות את השמיים ומדביקות עליהם כוכבים. וזה פשוט דבר נפלא לראות איך הכוכבים האלה שעכשיו הודבקו מנצנצים בעוז ומפיצים קרניים של אור זהוב בוהק. אבל כדרגה של פמלה טרוורס, מתברר בסוף הפרק שאת הכוכבים האלה מרי פופינס וגברת קורי גנבו קודם לכן מהמגרות שבהם שמרו אותם הילדים.
פשוט גנבות מהילדים.
מרי פופינס האמיתי שונה לחלוטין מזו של דיסני. בדרך כלל היא טיפוס קודר וזועף, שצמא ליום חופשי, זאת אומרת היא כל הזמן חיה מהיום החופשי אחד ליום החופשי אחר. היא איננה יפה כלל וכלל, ואפילו ידידה זרזיר אומר על המשפט נורא, הגוזלים שלי כשרק בקעו מהביצה היו יפים יותר ממרי פופינס במיטבה. אבל היא, זה לא מפריע לה, היא אוהבת להתגדר, והיא אוהבת להסתכל על עצמה במראה מכל הזוויות האפשריות, וכשהיא הולכת עם הילדים לקניות לחג המולד, הם כבר יודעים שהיא תתעכב ליד כל חלון ראווה ותבדוק את הדמות שלה במראה. מה שעוד מאוד מאפיין את מרי פופינס, שהיא לא רק מבינה את נפשם של הילדים, אלא היא שולטת בכל השפות, כולל שפת החיות והציפורים. והיכולת הזאת להבין את שפתם של בעלי החיים, אנחנו מתברר לפי הספר, היא נחלתם של כל התינוקות. אבל כפי שאנחנו לומדים מהפרק על התאומים ג'ון וברברה, ביום אחד או בדקה אחת הם מאבדים את היכולת הזאת כשהם מתבגרים ומגיעים לגיל שנה. ואגב, לאישורי ההתבגרות אנחנו נגיע כשאנחנו נדבר על פיטר פן. אז מרי פופינס היא היחידה שזכתה לשמור על היכולת הזאת.
אני רוצה רק לשאול אותך,
למרות האמרות שלה, השפה שלה, וזה כל כך בריטי, מעידה על כך שהיא בת המעמד הנמוך, והיא כמובן לא מצליחה להשתחרר מזה. היא אמנם משתדלת לדבר בלשון גבוהה, למשל היא אומרת, כמו שאומרים, עבד עליו הכלח, והתרגום של גילי בר הלל סמו באמת מצליח לתת ביטוי למתח המעמדי שנמצא בלב הספר, ובא לביטוי במשלבים הלשוניים, וזה קשה מאוד, כי בעברית אנחנו, אין לנו הבחנות מעמדיות כל כך.
נכון, אין לנו מבטאים, אין לנו את כל הדברים.
אולי מבטאים יש קצת, וזה גם די מלאכותי, אבל אין לנו משלבים של מעמדות שונים, בוודאי לא מעמד גבוה, מעמד נמוך, כולם מדברים בעברית גרועה, כך שאין בעיה.
אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לעצור, כי אנחנו עוד מעט צריכים כבר לסיים, אבל אני רוצה לשאול, בעצם זה ספר לא כל כך קל לקריאה עבור ילדים, אני רוצה לשאול שאלה כללית, האם אנחנו עושים בשכל כשאנחנו נותנים ספרים די מזעזעים עם תכנים קשים כאלה לילדים שלנו, אומרים לנו, קחו, זה נהדר לכם לקרוא.
אני חושבת שהספר נקרא נהדר, הוא כל כך מלא חוויות מטורפות. תחשוב על הפרק הזה שמתאר איך הם הולכים לבקר את הדוד, והם כל כך צוחקים שגז הצחוק מעלה אותם לתקרה. כן. יש בו כל כך הרבה דמיון, וכל כך הרבה דברים של קסם ושל חופש, ומרי פופינס מסוגלת למצוא יופי וריגוש בכל מקום ובכל התרחשות של חיי יום יום. אני חושבת שילדים מאוד מאוד נהנים מהספר הזה. מצד אחר יש בו ממד חתרני, כי הוא מתאר משפחה בורגנית, והוא בעיקר מתאר אם אדישה ומשועממת, וזה מתואר נהדר בפרק הפרה המרקדת שמתאר את הדיכאון האימאי ותחושת ההחמצה של האימאות. אז החתרנות שלו באה לביטוי שכבר ב-1934 טרוורס מתארת את המתח שבין תודעה חדשה של שחרור האישה שכבר מסתובבת באוויר לעומת המציאות שחיכתה לנשים בבית. אבל זה בהחלט ספר שברבדים מסוימים שלו הוא ספר נפלא לקריאה לילדים. אני חושבת שהילדים לא רק שלא סובלים מהקיום של הרבדים האחרים, אלא הם נהנים מהספר הזה, והם ייהנו ממנו פעם נוספת בבגרותם. וזה אחד הקסמים של הספרים הכי טובים לילדים, שתמיד יש בהם כמה רבדים, ולכן אנחנו יכולים לחזור אליהם כמה פעמים, גם בבגרות שלנו, תראו למשל את הפינה שלנו עכשיו.
נכון.
אבל אני מצד אחר בספק אם אי פעם אפשר יהיה להשתחרר מהסיפור המתקתק שוולט דיסני יצר בסרט, אבל אני בכל זאת ממליצה לקרוא את התרגום מחדש ולהמריא יחד עם הילדים למחוזות הנפלאים של הדמיון שהספר הזה מציע שוב ושוב.
פרופסור זוהר שביט, דיברנו היום על מרי פופינס, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא לבנות את מדף ספרי ילדים. תודה רבה לך.
תודה רבה. אנחנו עוד מעט כבר צריכים לסיים, אבל אנחנו לא נסיים לפני פינת ביקורת הביקורת שלנו.
אמת לאמיתה.
קצת על הביקורת שכתב ארי גלסנר בידיעות אחרונות ביום שישי. ביקורת על...